ספר מלכים שנפתח בשלמה בשיא מלכות ישראל, מסתיים בחורבן הבית. זה ספר שלנו. צריך ללמוד זו לשני חלקים, מלכים א' ומלכים ב', אבל הפתיחות גם של מלכים א' וגם של מלכים ב' עוסקות מאוד בדמויות הגדולות של הספרים האלה. מלכים א' זה שלמה המלך, קצת דוד, ומלכים ב' זה בעיקר דמויות של אליהו ואלישע. בעיקר אלישע. אני יודע שיש הרבה סטיגמות שבאות מחוץ לבית מדרש על שלמה המלך, וצריך הרבה מאוד לעבוד כדי לברר את הנקודות הקשות, האם שלמה חטא בסוף, האם עם לשם נוחיות, סוגיות האלף נשים שלו, יש הרבה סוגיות בשלמה שצריכות ברור. אנחנו באים מתוך המבט של הנביא, ירמיה כתב ספר מלכי, ושל חז"ל, שאנחנו לנו עיניים להסתכל על הפרשות האלה, לראות את הדברים בצורתם הפנימית. הספר מתחיל דווקא בדוד, פרשה ושתי פרשיות מאוד עגומות של דוד המלך. אנחנו נראה היום פרשה אחת. ובעצם זה הפתעה של חיי שרה. המלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ובחרו. אמרו לו עבדיו ובקשו למלך, לאדוני המלך, נערה בתולה ועמדה לפני המלך. ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקיך וחם לאדוני המלך. ובקשו נערה יפה בכל גבול ישראל. ימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך. והנערה היפה ועוד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו והמלך לא ידע. הפרשה הזאת קשה בכל צורה שנקרא אותה. קודם כל זקנתו של דוד, דוד מלך ישראל, חזק, הגיבור, דוד המלך שהוא החי וקיים, אותו חי וקיים, מופיע כאן חולשות, גם הפרשה הראשונה, סיפור אבישג השונמית, וגם הפרשה השנייה, סיפור של מרד אדוניה, מופיע דוד בחולשתו. צריך להבין מה את הפרשה הזאת, למה החשיבה ככה? ב' לחזק את העובדה הזאת, ספר דברי הימים שהוא ספר דברי מלכי יהודה, אבל הדברים החשובים והיפים שלהם לא מביא לא את הפרשה הזאת, לא את הפרשה של אדוניה. חפשו את דברי הימים, אין. כבר שגם הם למדו, מי שכתב עזרא, שכתב את דברי הימים, לא רצה את זה. מה יש בה? אז הקשיים הם בולטים. קודם כל, דוד לא כך זקן. כמה דוד? 70? לא כל זה זקן. בכל אופן, לא עוזר מה שקרה. מחפשים אותו בבגדים ולא יחמם. צריך להגיד למה. בטח דבר כזה לא קורה סתם. הפתרון שמוצאים, כנראה שלא היה שום פתרון אחר, סביר להניח את כל הפתרונות האחרים. ניסו חימומים מסוגל, לחיים באש ובתנורים, הכל ניסו. לא עזר כלום. ואז הם מציעים פתרון. בקשו לאדוני המלך, נערה בתולה ועמדה לפני המלך, ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקיך וחם אדוני המלך. פתרון מורן. זה הפתרון של המלך. ואז כאילו יש את כבודה של מלכות, בקשים נערה יפה בכל גבול ישראל, מותם את אבישג השונמית, והנערה יפה מאוד, ותהי למלך סוכנת, שרתהו, והמלך לא ידע. להמשך להמשך, אחרי מרד אדוניה בן חגי, סיפור שנייה אחת בפרק ב' פסוק ג', אחרי שאדוניה מרד לאביו דוד ושלום החליטו להרוג אותו, יש לו בקשה. עבור אדוניה בן חגי תבת שבע, אם שלמה ותומר השלום, בואיך ואומר שלום, אומר דבר לאליך ותומר לדבר, ואומר אל תתת כי אליה הייתה מלוכה, ועלי שמה כל ישראל פניהם למלוך, ותישא במלוכה, ותישא במלוכה ותהי לאחי, כי מהשם הייתה לו. ועדה שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשובי פניי. ותאמר אליו דבר. ותאמר, אמרי נא לשלמה המלך, כי לא אשוב את פנייך, ותן לי את אבישג השונמית לאישה. מבקש אדוניה את אבישג. לא משנה, הולך את בת שבע, מדברת עם המלך. ואז פסוק כ"א, מבקש את בת שבע בשם אבישג, בשם אדוניה. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניה אחיך. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניה? הוא שאלה למלוכה, כי הוא הכי הגדול ממני, ולא לבתר הכהן, אלא בן צרויה. ושבע המלך שלמה והשם לאמור, כעשה לאלוהים וכוסיף, כי בנפשו דיבר אדוני את הדבר הזה. ואז וישלח המלך שלמה, בגלל בנייהו, בגלל ויפגע בו בים. אדוניה לבקשה הזו, מת. מה זה כל הסיפור הזה? של אבישג השונמית. וגם למה אנחנו צריכים לשמוע על הסיפור הזה? סתם היו עוד דברים כאלה ואחרים בסגנון של דוד, לא הכל מספרים לנו. למה אני צריך ישראל, דורותיו, צריך לשמוע את הסיפור של אבישג השונמית, מה זה הוסיף לנו? אם זה הפתרון היחידי לחיים את דוד, גם זה צריך עיון גדול, בכל זאת. אז בואו נראה, אז יש שאלה אחת. השאלות הנוספות, גם עוד שאלות, מה שבטח אתם מכירים, כמו לגבי הסוגיות, למה היה כל כך קר? מה מקור הקורות? יש כמה תשובות בחז"ל, בואו נראה. ואני רוצה להתחיל דווקא בפשט. בפשט, איך שזה נראה, כפשוטו של מקרא. אומרים במצודות. זה כן בא בימים. מקור אחד, כי זקן יאמר בלשון בני אדם על הנוחש הנראה באדם, מילו בן השיער והקמטת הפנים, לפעמים תקדין לבוא בלא עת. הוא רואה יש זקנה שאדם ניכר כבר שהוא ככה מזדקן, זה לא כדלא כך נעים הסיפור הזה, אבל הוא כבר נראה זקן בא בימים. דוד המלך כבר נראה כבר לא בכוחו. לא רק זה, הוא היה רדק ימי הזנה החלש נופל למטה. אף על פי שלה בן 70 שנה, לפני המלחמות אשר נלחם, תשש כוחו וקפצה לה וזקנה. והזקן, כל זמן שהוא הולך ומזקין, החום הטבעי הולך וחסר, כך וחסו הבגנים ולא יחם. אז באמת הנחינם, זה לא כבודו של דוד, זה גנותו של דוד, זה בעצם הצד האנושי של דוד.
טכני,
טכני, כן.
לא יכול להיות שבן אדם יזדקן מהר?
כן, קרה.
למה זה גנות או שבח?
לא, אני צודק, זה לא גנות כי משהו לא בסדר. זה לא לשבחו. זאת אומרת, דוד המלך מתואר, בניגוד למלחמה, מתואר בנביא כמישהו שהוא נושא בעוז, כמישהו שהוא מורך קדימה, כמישהו שהוא כאן, הוא מתואר באופן הפן האנושי של כמו כל אדם, שהוא זדקן. אלא שאלה לשאלת עצמי, למה איזה צורך כתבו לי את זה? גם המלבים, רצה לומר, זקן בהפסת כוחות, וגם היה בן 70, הוא כבר הפסיק מלהנהיג ולמלוך, כי שכב על ארץ, מחוסר בגדים ולא יחם לו. זאת אומרת, יש משהו בפן הטבעי, או בפן האנושי, שבו דוד המלך כבר לא... כמו דוד המלך שזה בגבורה, שאוכל, שנלחם מלחמות, זה כמו דוד המלך חלש. הוא כבר שיצא בזקנותו, נגיד ברמת המקרסים של השבוע הבא. בוודאי אדוניה בן חגית לא היה מעיז, לא יודע לדעתו, לעשות מרד אם היה דוד המלך בעצמתו. הוא כבר רואה דוד ככה בלחם לו, הוא רואה דוד כמו דברים, אז הוא לא טוב גם אני יכול, אם לא. זאת אומרת, אדוניה בן חגית לגנותו נורא, שהוא מנצל את החולשה של דוד, מה שהוא חושב שחושב של דוד, הוא מורד בעתיד ברגע ש... יש בחז"ל משל נורא, על הזקנים, שהוא עוד צריך לחזק אותנו בעניין של ועדת הפן זקן, דוקו 5. על סדר המדרש תנחומה, על סדר חייו של אדם. עולם ראשון דומה למלך, נולד תינוק, דומה למלך, שהכל שואלים בשלומו, מתאבדים הכל לראותו, מחבקים, משקים אותו. ושהוא בן שנה, זה לא בן שנה, כולם עבדים אותו, עד גיל שנה, כמובן, הוא כזה, חמוד כזה, כולם רוצים אותו. עולם שני דומה לחזיר שהוא שוגש בהשפטות. כך הבלעת שוגש בצועה. פחות רוצים להחליף לו טיטולים. שומע שנתיים... כמו שנה, סליחה. עולם שלישי דומה לגדי שמרקד לכאן ולכאן ומראיתו לפני אמו. ככה תינוק מתענג לפני אמו ומרקד לכאן ולכאן ומספות שמחים בו. גם אתה כשהוא בן 5. הגילאים לא, אני חושב שהם... ודווקא כבר כשהוא עדיין ילד קטן, אז כולם ככה שמחים בו. עולם רביעי דומה לסוס שמליח בסתרות ראות. למתי כשהגיע אל פרקו, כשבן 18, דילגנו מ-5 ל-18, כשם שהסוס רץ ומשתבח ככה נער, משתבח לבחרותו. עולם חמישי, כשהוא מתחתן, דומה לחמור, שמתחמל ובוקף, ככה בן אדם מניחים לו ובוקפו, היו אותם לו אישה, מוליד בנים ובנות, וחוזר לכאן ולכאן, ובנים מזון, מפרנס לבניו, חלקלם, נותנים עליו מסע, והוא מעומס מבנים ובנות. ואתה כשהוא בן 40 שנה, כן, בן 20-40, זה גילים שבו הוא נושא בעול של משפחתו. אחר כך יש לו בעיות כלכליות. עולם שישי הוא דומה לכלב שהוא חצוף לכאן ולכאן, נותן לזה, נותן לזה, לא מתבייש. עכשיו מגיעים לזקנים. עולם שביעי דומה לקוף, שהשתנה דמותו מכל הבריות, שואל לכל דבר ודבר, ואוכל ושותה כמו נער, ומשחק כמו תינוק, ושול עם העלומה בדעת, אבל לא בדבר אחר. אפילו בניו ועד שביתו מליגים עליו, ומקללים אותו ושונאים אותו. כשהוא דובר שום דבר, אומרים לו, הניחו לו, כי הוא נער וזקן. הוא דומה לקוף בכל עיניו, בכל דבריו, אפילו תינוקות מלגים עליו, משחקים בו. אפילו ציפור דור יראו משנתו. פעם שמעתי איזה גברת מבוגרת אחת שאמרה שזה משהו דומה לגיל האב. נראה לי ספיץ' כזה. מה זה אב? מה השיניים זה אב? אבל הגיל הזה שבו אדם הוא כבר לא בכוחו השכלי, ודאי לא בכוח הגופני, ודאי לא בכוח הקליטה שלו. נערים וילדים משיגים אותו בכל התחומים, לא כל כך מתחשבים בדעתו, לא עושים מה שהוא אומר, הוא לאוהב ולמסע על המשפחה. ברוך השם, שברוך השם, לא בכל הבתים זה מתייחסים לזה ככה, אבל ברוב הבתים זה משהו שהוא הופך להיות איזה תיק. יש איזה מבוגר שהוא סבל כל המשפחה, וגם צריך עזרה, וגם צריך לצפור אותו, וגם צריך לזה. דומה לקוף. זה זקן. הזקנה, יש זקנה של בכלל זקנת עמי הארץ, ויישת אותה, עושה להם את ה... עוד פעם, לא ויישת אותה מבחינה של משהו לא בסדר, זה הטבע, זה הגוף. אבל היא עושה משהו שיוצר באדם איזושהי מציאות של... של נמיכות, של חוסן. רוצה להפיג מזגן, שם אפילו מזגן. בכל אופן, בצורה הזאת שבה מתוארת הזקנה, באותו דבר שבו מתואר את זקנת דוד, אותו חיסרון כזה של המלך דוד זקן, בא ואמין ויחסו בידי ולא יחם לו, זה כזה מציאות של עייפות הזו, הוא כבר לא בסיוע. למה ככה חם לו? אז הרד"ק, הכלי הכאן, סליחה, דרך הפשט, זה מקור 4. אחת, רוב צרותיו ומלחמותיו, שלא עזבו כל ימיו, מה היה ביום מחלה וחורף, וכיח בלילה, עתיד לשנתו מאליו, כלפת הלוחמים, הוא מה שיחליש כוח חיוני. איש מלחמה, אז הוא... בסוף זה מתנקם בגוף. השנית, אבל טוב, עידונו על אמנון ותמר, עוריין אב שלום, עניין בת שבע ואוריה, זה השלישית. מה שכתב את זה בתחרית ושב, שב בתשובה שלמה, והיה בוכה ודוד על חטאו תמיד. הוא אומר, ברכי כך שלום מצום, וסגי כך שמשם, איך צריך להשיג לי תמיד. אז יש שלושה סיבות, הראשונות, סיבות טבעיות לחלוטין. הראשונה זה המלחמות, השנייה זה הצער שהיה לו בחייו. תחשבו כמה ילדים של דוד מתו בחייו. השלישית, החטא הנורא עם בת שבע, של 30 שנה בתשובה. עוד סיבה רביעית, עניין התפודדות עצום, התפודדות חצות, סליחה. חזרה יקום יהודו, שביחיות נפשו ימית כוחותיו הגופניים. ראשון מופחתה, למה נקרא התושייה של ביסקוחו של אדם? והחמישית, יותר דמונים לפי עיניים. אבל כל הסיבות שמונה פה הכלי הקר, הן סיבות טבעיות. שמכל אדם שהוא בגיל הזה, במצב הזה, זה היה לקרות. ולכן גם דוד המלך. אז בעצם, בזה דוד המלך לא שונה משאר בני אדם. שכולם בשלב מסוים, בגיל מסוים, זה הופך להיות
כל כך... כל אדם צם או...
בסדר, לא. כל אדם שיצום. זה לא משהו שמיוחד בזה. אם למה עשה סידות עניות כמו שאתה דוד המלך, אז אני חייב זה גם לא עוזים. חשבתי בית אמר שזה חשבתי בית. אחרי שערים, סבא של כוח שהוא... בחותו הוא גם מטענה וגם חיסר מעצמו שינה, אבל חיסרון השינה הוא שאני יותר מחיר. זה היה טוב, אבל משהו כזה שם. בכל אופן, זה אדם שלם מחיר על סיבופים שהוא עושה, את העניות שהוא עושה. זה הסיבות הטבעיות. אז אם נסכם עד עכשיו, לפני שירת חז"ל, יש לנו שני דברים. קודם כל ראינו שלכאורה, כמו שהפסוק בדברי הימים, לא מצטט את הסיפור המים. לא את פרדת אדוניה ולא את הפשט השונמי. ולכאורה לא מכבד את דוד המלך, הסיפור הזה. זה עושה אותו אנושי, לא מכבד אותו. זה באמת שלם על הסיפור המאוד. הדברים לא סיפור, הדברים לא כתוב. וגם סיבת החולשה הזאת, סיבה טבעית. או חמת המלחמות, או חמת הצערים, או חמת האיסורים שעושה עם עצמו, התשובה שהוא עושה. חזר לנו שתי סיבות נוספות. סיבה אחת, סוף שמואל ב', קור 6. ויסר לבית את עיניו והר את מלאך השם, ויפול לבית את הסכינים מכוסים בסכין על פניהם. זה כשיש שם רעב שנה אחרי שנה. באותה שעה נשא דוד את עיניו וראה את עוונותיהם של ישראל גדודים וצבורים מן הארץ ועד השמיים. וכך נאמר, ויישא דוד את עיניו ויראה את מלאך השם עומד בין הארץ והשמיים. רואה את העוונות הגדולים של ישראל צבורים. באותה שעה ירד מלאך משמי מרום והרג את גד החוזה ואת ארבעת בניו של דוד ואת הזקנים אשר היו עם דוד. לא יודע מה זה ארבעת בניו של דוד שמדובר עליהם כאן, זו באמת שאלה. כיוון שראה דוד את חרבו של מלך המוות, באותה שעה נכנס בורטת, ושוב לא היה בכוח חמימות. שם יחסו בבגדים ולא יחם לו. הרי הוא אומר, גולמי ראו עיניך, וספריך כולה מכתב. כשדוד המלך בסוף, סוף ימיו, כשהוא נמצא שם בהר המוריה, שם הוא מגלה שם את החטאים של ישראל, את העונש שישראל מקבלים, ורואה את מלך המוות, רואה את גודל היצורים, נכנס בורטת שלא יכול, לא יחם. אז מי שראה את המראה הזה כבר לא יכול, לא יכול לשכוח את זה. זה לא משהו שישאירו לו מין חוויה קשה כזאת, פנימית, שהוא לא עובד חיים יותר. סיבה נוספת מוכרת יותר, כבר בשמואל א', כשדוד המלך, תראו איך זה חשבון אלוקי ארוך טווח, כשדוד המלך בורח מעם שאול, לקח שאול 3,000 איש, בחור מכל ישראל. מלך לבקש את דוד ואנשיו את פני צורי האלים. שאול מחפש את דוד להרוג אותו. יבואו על גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה, יבוא שאול להסיח את רגליו, ודוד ואנשיו בערכתי המערה יושבים. די, זה משהו. דוד מחכים את חלב המערה, מגיע שאול עם כל הנכבדים שלו, ערכתי המערה, והם נטולי, דוד שאול נמצא שם נטולי נשק, נטולי כל דבר. דוד יכול לטפל בו. אמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן לטובך בידיך, ועשית בקשה טוב בעיניך. מפתים אותו אנשיו לומר, שמע, הנה הגיע, הקדוש ברוך הוא נתן לך הזדמנות. באמת, מה יותר מזה? איך אתה יכול להגיד שלא? הגיע שאול, למה הערה פה? אף אחד לא ימצא איתו. תגמור את הסיפור הזה, את כל המרדפים הנוראים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר לך את זה. הוא לא מתפתה. אבל הוא כן עושה משהו אחר. ויקום דוד ויחרוט את כנף המלך של שאול בלט. בסך הכל רוצה להוכיח שהוא היה יכול להרוג ולא הרג. דוד, שאול המלך אחד מביותיו החשובות לצניעות, לובש מעיל על מעיל, אז כשהוא קורט את הכנף של המלך האחרון, הוא בכלל לא מרגיש. ויחיכם, ויחלב דוד אותו על אשר קראת את כנף של שאול. התחרט מאוד דוד על הדבר הזה. ויחלב, לא סתם שהוא מתחרט. ליבו מכה אותו. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מהשם, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני משיח השם, לשלוח את ליבו, כי משיח השם הוא. וישסה דוד את אנשיו בדברים, לא ניתן לבוא ולקום על שאול, ושאול קם מהרה ולקמת. מונע מהם את הלהט הזה להרוג את שאול עכשיו, משסה אותם, זה חותך, כמו ששמשון משסה את הארי, ממש ככה בכוח, ובכל זאת משלם על זה מחיר. ויקום דוד, ויחרוט וחזר מסכת ברכות, ויחרוט כנף המלך של שאול בלט, אמר רבי יוסי, ואכלנה כל המבזה את הבגדים, לסוף אינו נהנה מהם. שנאמר, המלך תביא זקן, וחסו בגדים ולא יחם. אז חשבתי, זה לא שהוא לא בסדר כלפי שאול, כלפי שאול הוא בסדר. ואיך לדוד אותו זה... אבל מה הוא משלם? בגלל את הבגדים. חתכת את הבגד, כאילו הבגדים לא חשובים. איך עשו הבגדים? יש סיפור מפורסם, אתם חלק מכירים את זה. סיפור חסידים מפורסם. שני, לא זוכר את זה. שני חסידים. התחילה תקופת חסידות מפורסמים שאמרו, עשו ניסיון. אמרו שאם יעשו שבת ביום שלישי. אם מרגישו את שבת, לא יגיד שבת. כן, זה היה. מגליל את הקושייה, יעשו שבת יום שלישי, אז האם זה יהיה שבת או יהיה שבת. הם עשו, והיה שבת, חזר והיה רק שבת. הוא יכול להיות, אבל זה יום שלישי. אז הרבי שלי אמר להם שגם הבגדים עושים משהו. איך אני חושב לסיבור חסידי המפורסם. בגדים עושים משהו. מי שלא נענה בבגדים, מי שמבזה את הבגדים, סופו שלא נענה. אז יש משהו בביזוי של הבגד. הוא יכול, על זה משלם דוד נפלא. אז זה החלק הראשון שלי. בוא נסכם, לפי מה שאנחנו רואים עד עכשיו, מדובר במשהו שהוא קשה מאוד, מבחינת דוד המלך. גם הבעיה, גם הפתרון, גם הזקנה של דוד, שהיא לא מכבדת אותו. וכל הסיפור הזה בסוף, זה בעצם עונש. עונש על מה שעושה על שאול, או אותו רטט נורא שהוא הרגיש כשהיה נחמה. ויש בחז"ל עדות על משהו הפוך לגמרי. תראו שאני נושא בפתיחתא של אסתר. רבי יצחק פתח, ברבות צדיקים ישמח עם, ובמשול רשע יענך עם. בשעה רשע הצדיקים נוטלים גדולה, חדווה ושמחה בעולם. בעולם. ויש חלק צדיקים נוטלים זה שמחה, צדיקים נוטלים כתר, נוטלים גדולה. בעולם, יש שמחה בעולם. איפה לוקחים פסוק? דוגמה הפסוק שלנו. והמלך דוד. שמלך דוד. והמלך שלמה, שמלך שלמה. והמלך עשה, שמלך עשה. אלו מלכי ישראל. מלכי מות העולם עניין שנאמר, והמלך כורש, שמלך כורש. ובשעה שהרשעים נוטלים גדולה, והנחה וכרון אף בעולם. וימלוך אחאב בן עמרי, וימלוך אחאב בן עמרי. וימלוך הושע בן אלה, וימלוך הושע בן אלה. וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו, וימלוך צדקיהו בן יאשיהו. מלחמות העולם, וימלוך אחשוורוש, וימלוך אחשוורוש. אז המדרש רואה פה דווקא שמחה, וימלוך דוד. זה לא פרק של עצבות, או של חולשה, או של חיסרון. לא, זה פרק של גבורה. של שמחה, איך המלך נפטר, איך הספר נכתב? והמלך דוד זקן, לא דוד זקן, דוד המלך. דרך אגב, תסתכלו בהמשך, בכל פרקי הצוואה, הוא כבר לא נזכר בתור המלך. נזכר דוד, צוואת דוד. זה לא צוואת דוד. כמה נזכר במלך, והמלך דוד זקן, בא בהמלך. למה חשוב להגיד לנו שהוא והמלך? אנחנו לא יודעים שהוא מלך. לא, פה, בפרק הזה, רואים שהוא מלך. והמלך דוד זקן, צריך להסביר את זה. אבל רואים שחז"ל הופכים את זה, אל תחשוב, אל תראה את זה כפרק של חולשה, או כאיזו נקודת מוצא של עניות או של חיסרון, לא. והמלך דוד, יש כאן איזה שמלך, שמחה שמלך דוד. ובגלל שאחרי גם לגבי הזקנה, אותו דבר הוא לוקח, אחרי שהוא אומר את כל הגילאים, עכשיו במקום בתנחום ובלי קהלת, נשא אישה כחמור, ראו בנים מעז פניו, תקל להביא לחם, מזונות, הזקין, הרי הוא כקוף, עד תימר בימי הארץ. אבל לבני תורה, כתיב, והמלך דוד זקן, אף על פי שהוא זקן, מלך. הנביא פותח לא בפתיחה חלשה של דוד, הנביא פותח בפתיחת גבורה של דוד, והמלך דוד זקן. אני רוצה להגיד לך שדווקא כאן, הפרשיות האלה, מגלה דווקא מעלתו של דוד ולא חולשתו. קראנו קודם את הקריאה בצורה לא נכונה. כי יש קריאה אחרת, יותר קריאה. הוא גם בראשית רבה. מלך דוד זקן, מקור 11. שלושה נכתבו בזקנה. אברהם, יהושע ודוד. אמר רבא, יש לך אדם שהוא בזקנה ולא בימים, בימים ולא בזקנה, אבל כאן זקנה וזקנה בימים. המלך דוד זקן בא בימים, בא עם הימים, זאת אומרת, מתאים לו הזקנה הזאת. אז שלושה נכתרו בזקנה, אבל זה נכתרו בזקנה. לא זקנה שמחלישה אותה, זקנה שפוגעת בהם, מעליבה אותה, דווקא זקנה שמחבט אותה. זאת אומרת, יש משהו בסיפור הזה של אבישג השולמי, שהוא לא משהו שהוא בא להחליש את דמותו של דוד בעינינו, אלא בדיוק אפילו. לכן הפתיחה של הספר זה המלך דוד. יש גם משהו על המלכות של דוד, ההפך. התבטאתי כאן דווקא עוצמה דוד בא לידי ביטוי, לא חושב. זה שנראית את הפרש של סיר בגמרא, חלקה מופיע כאן. גם הכלי הקרוב הולך לכיוון הזה. זאת הקושיות שלו. דרך הדקה שלו, הפסוק, והמלך דוד, היה לו לומר, ודוד המלך, זקן. כי הרי שיתו מצער והדיוט, ואחריתו המלך. אז נתחיל בדוד המלך. אם כן היו תלומר, דוד המלך, זקן. ובשלם אגב שלמה, שהוא מלך בן מלך, במלכות ירושה, לא ניחה. שבכל הפסוקים, הם אמרו, הנה אדוניהו ירא את המלך שלמה. יודעו, המלך שלמה וכו'. תמיד, המלך שלמה הופיע, הוא מלך בן מלך, היה ברור שהוא הולך למלוכה. השלח המלך שלמה, ושלחו למלך שלמה. לפעמים אדוניהו, כשהוא שאלת אבישג השונמית, כל הכתובים מקדימים למלכות לכתובה שלמה. לשלמה תמיד כתוב מלך לפני שלמה. כמו שאני אמר, ויהיה על המלך שלמה, וישבה המלך שלמה. זה דתי מהכתובים. זה לא דבר אדוניהו שכתוב לבת שבע, אומרים על שלמה המלך, שדבר בגאווה, לומר על השלוי, אתה המלכות לשלמה. כי הוא הקטן, אדוניהו הגדול. זה משהו שהוא בעצם שואל שאלה פשוטה, אבל לכאורה, אצל שלמה כתוב תמיד המלך שלמה. אצל דוד היה ראוי שיגיד דוד המלך, כי דוד התחיל מפשטות ועבר למלכות. שלמה היה נולד מלך בעצם, לתרץ כל הדקדוקים. אמרו במלך דוד זקן, זהו שאמר כתוב יתרת יפרת, והכוונה שאילו אמר ודוד המלך זקן בה בימים, היה בה דבר דוד המלך להודיע מהות האיש שבו ידבר. אבל אתה כיוון להודיענו סיבת אותו זקן בה בימים, בזכות אותו עושה משפט וצדקה, שהמשפט נמשך למצד אותו מלך, כי מלך המשפט יעמיד ארץ, וצדקה אפילו הדיוט עושה אותה. וזה אמר, והמלך דוד, סלום, מפעלת עשותו מעשה מלך, מפעלת אותו עושה צדקה שהוא מבחינת דוד, והוא העיקר, אז זה הזכירו שנית, להודיע כי הוא הסיבה העיקרי כשהוא זקן בה בימים. זהו שאמר הכתוב, עטרת יפרת סיבה, בדרך צדקה תימצא. והמלכות מזהה את הזקן. גם יוסף כתוב ככה, שהוא מת לפני אחיו, בת הגיל, הוא באמת ראשון דבר, וגם לפני יותר צעיר בכל אחיו, בגלל המלכות. שררה מקצרת הימים. אבל הפסוק בא להגיד בשבחו של שלמה, והמלך, בגלל שהוא מלך, בגלל שהוא עושה צדקה, בגלל שהוא עושה צדק וכזה. אז מה שראינו עד עכשיו זה שחז"ל באים בגישה הפוכה. לא יכול להיות ספר מלכים נפתח בגנותו של דוד. לא יכול להיות דבר. הוא נפתח להגיד לנו שהוא שבחו של דוד בגנותו. שאלה למה, מה השם? אז כאן דברה שצערים, סוטט נתקן רק בחצייה, פרוטו ספקתי לציין כאן את הכל, וצריך נשאר. זה משנה שדנה לגבי אדוניה שרצה את אבישג. אין רוכבים על סוסו ונושמים על כסאו ונשמשים לשרביתו, כל זה לגבי מלך. שעשו לרכב על סוסו של המלך, אבל שזה כסאו של המלך, ושתמשים לשרביתו. שרביתו זה כמובן פילג שם, ואין רואים אותו כשהוא מסתפר, ולא כשהוא ערום, ולא כשהוא בית המרחץ. שמר, חסום תשים עליך המלך, שתה אימתו עליך. מי שהתרגלת לראות אותו במקלחת, אז אתה לא ירא ממנו. זה לא עובד ככה. כמו שמלך יהיה, לכן המלך, אגב גם יום הכיפורים, המלך והקלה, רוחצים פניהם, שתה אימתו עליך. אמר רב יעקב אבי יוחנן, אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה. מותרת לשלמה דמלך היה, ומלך משתמש בשרביתו של מלך, ואסורה אדוניה דהדיוטו. הגמרא פותחת בהלכה, ואחר כך לברר את ההלכה. אם היה רוצה שלמה, היה יכול לשאת את אבישג. למה? כי מלך משתמש בשרביתו של מלך. אבל אדוניה, הדיוט לא יכול להשתמש בשרביתו של מלך. זאת הגמרא, מהי אבישג? זה היה מוזרה לך, זה פסוק מפורש, פסוקים מפורשים. מהי, אבישג מהי? דכתיב, המלך דוד זקן, ואבישג מה מברר את הסוגיה של אבישג, שיש לזה כאן ברור מאוד עמוק. תכף הוא מובא כאן, תכף נשלים את הגמרא. דכתיב, המלך דוד זקן בה בימים. ויאמרו לו עבדה ובקשו למלך וגומר. הוא כתיב בקשו למלך נראה יפה וגומר, וכתיב נראה יפה מאוד, ותהיה למלך סוכן. ותשרתו, התפקיד שלה לשרת אותו. אמרה, נינסבן, בא אבישג. למרות שהיא נראה יותר צעירה מדוד המלך, סביר להניח. והוא כבר זקן, והיא לפני מותו. התחתן איתי, רוצה להיות אשתו של דוד. אמר לה, אסירת לי. אי אפשר. למה אומר רש"י? שכבר נשאתי 18 נשים. ודוד המלך הותר לו כהנה וכהנה. 18, 6, 3. המשיכה שם הגמרא, אני לא צילמתי את זה פה. אמרה לו, אמר לו משל. אמרה לי, חסרי לגן ונפשי לשלם ענקית. כשהגנב לא מצליח לגנוב, אז הוא מוצא תירוצים של ענווה. לא, אני לא רוצה, זה לא ראוי, זה לא יפה. מן אחרות, אם היית יכול להתחתן איתי, יכולת לבוא עליי, אז במילא היית מתחתן. עכשיו, שאתה לא יכול, אתה מוצא תירוצים. אמר לו, קראו לי לבת שבע, הכתיב אותו לבת שבע, למלך החדרה וכו'. יש כמה שאני חושב שהוא חשוב מאוד, הוא צריך להתבונן בו דווקא בפתיחה של המלך. הפסוק שמתאר את דוד המלך בזקנתו, מתאר גוף במצב ירוד ביותר. אין פתרון למחלותיו, הוא כבר שכב על ירס דווי, הוא כבר לא יכול לשלוט במובן הרגיל של לקום ולהתנער ולעשות מה שצריך לעשות, כי כבר קר לו. וזקנתו הגופנית קשה. ודוד המלך בשלב הקשה הזה של גוף שלא מתפקד מסוגל לתפקד חזק מאוד בעולם הנפשי והרוחני. אבישג השונמית שהיא נמצאת אצלו בחיקו לבד והיא רוצה, נמצא בן תפקד איתי והוא אומר לה אסור נקודה. והיא צוחקת עליו, אומרת לו, כן, אסור, אתה פשוט לא יכול, ואז הוא אומר לה שהוא כן יכול. זאת אומרת שהפסוק מסיים כאן, הבקשו נערה יפה בכל דבר ישראל, עשו את דבר שונמית, ותהיה מנערה יפה עד מאוד, וזה המלך סוכן, וזה שרתה, והמלך לא ידע, פירוש הדבר, המלך, כמה שהיה אסור לו יותר ב-18 אנשים, והמלך לא ידע, נקודה, התירו לו ייחוד, לא התירו לו לסדר. הגמרא אומרת, גם התירו לו לגרש אישה אחרת, יותר קשה, יותר קשה גירושים מאשר איכות. זאת אומרת, גבולות הרוח של דוד המלך נשמרים גם ביותו גוף שבור ורצוץ, שהוא לא מסוגל לתפקד בתפקודים הגופניים הרגילים, לא מסוגל להתנער, לא מסוגל להילחם, אבל מסוגל לשלוט ברוחו. והמלך דוד זקן בא בימים, אבל מתחילים איך פה? מווה המלך, משמחה שמלך דוד, מזקנה שמכבדת בעליה. למה? ושאם כל מציאותו הגופנית החסרה, אם כל המציאות החלשה של הצרכים הגופניים שלו, המלך לא ידע. כמו שהדבר, יתגבר על יצרה, יתגבר על, על הצרכים הגופניים, שולט בו. זה המלכות שאנחנו מחפשים. זה גבורת דוד המלך, זה עוצמת דוד המלך, זה פתיחה ראויה לספר מלכים. רוצים להגיד לנו, זה המלכות של דוד המלך, זה המלך שיודע לשדוך. זאת אומרת, יהיו הרבה דברים חלשים עכשיו, אצל שלמה, ודאי אצל אביו אחריו, תקל בכל מיני דברים. אבל אצל דוד המלך, שלטון ארוך. שם זה גבורת, גבורת הגבורות, שאין דבר כזה שאיתו... אסירת לי, נגמר אסיר. אז למרות שכל האמצעים נמצאים בידו. לכן, בניגוד לפשט, אולי שהיה אפשר לראות את זה ככה, שזה סיפור חולשת דוד המלך, איפה זה גבורת הגבורות שלו. דווקא דוד המלך, שהמזכירים לו תמיד התחיל בת שבע, זה כאילו שחטא בתחום הזה, הנה עכשיו, בסוף ימיו, כן, את התחום הזה. עכשיו הוא נמצא נקי וטהור מכל עיסוק בדבר הזה. זאת אומרת, המציאות הזאת של גבורת דוד המלך היא הפתיחה הראויה לספר הזה. מדבר דווקא על העוצמות של הקודש, עוצמות הרוח, גוף מרוסק. דרך אגב, זה כנראה תקופות שונות, למלכים, ודברי הימים, כשמתארים על סוף דוד, יש שם כמה פעמים שהוא אוסף את כל ישראל, מדבר כנראה שיש שם כמה, פה אוסף מלכים, זה סוף דוד הוא סוף קשה. כלומר, נאום האחרון שלו הוא קשה. אבל רוצים להגיד, לא חשוב לנו איך הוא נראה, איך הוא חלש. ושמלך דוד, שולט ביצריו, שולט ברוחו. זה הכוח של המלך. יש בחדושי הגאונים, עין יעקב, צריך לקרוא הרבה סנסיים בזה, יש משהו שקשור על מה שעשה דוד עם הבגד הזה, שחתך לשאול. ראינו כי לדעתי פירוש בזה, מה פירוש בזה אמר, ויח לב דוד אותו על השיר קראת. אבל הוא אמר, ויח לב דוד על השיר קראת, מה זה ויח לב דוד אותו? על כן פירש שרמז הכתוב למה שהוא חזד בראשית רב, הצדיקים ליבם ברשותם, ראשים הם ברשות ליבם. אף כאן הרגיש דוד בעצמו, כי במה שקטע ציצית, אני נדמה כאילו קטע רשע. והסחף הזה לעשות לשאול משהו, בגלל שכולם שם, כל החבר'ה שלו שם לוחצים אותו על המערה, זה לא מתאים לו. מותר בזה בתואר רע, אשר נמלץ עליו, כי ליבו יכה אותו. כלומר, נעשה משה עליו. הלב בעצם הוא זה ש... הלב, לא ליבה יכה את המשמעות שהוא יכה על ליבו, אלא הלב, כאילו, שאלת בו במקום שהוא ישלוט בלב. הוא עשה מה שהחבר'ה שלו אמרו לו, ובמקום לעשות למנוע. למרות שהוא לא נגע בשאול, ושאול אפילו לא הרגיש. והנה ממשלת הלב, שדובר על שפע התאווה, מתפשט באדם שישתמש, שחס ושלום השכל אין בו כוח לעמוד נגדו. זאת אומרת, הלב זה התאווה. ומתאר עוד בזה, כשאדם שהציצית מסגולתו הוא שימנעו את האדם ממקם לתור אחרי לבבו, וציצית זה מן המעריות, כמו שאמר מעשה באדם אחד, שמה שיש זונה בכרחי הים, הוא בא וציצית ודפקו על פניו, דמור חזר גדול המחתי וכו'. אם כן, אחר שסילק דוד מצוות ציצית מכנגד מבגדי שאול, ובתלו מצוות ציצית, הגביר דוד בזה על עצמו כוח התאווני שנולד. כאילו, זה בעיה חלב דוד אותו, רוצה ככה, זה כאילו. אבל דווקא בגלל הסיפור הזה, בסוף ימיו הוא מתקן את זה. זה מישהו שבא הוא לומר, את זה הוא מתקן. עכשיו הוא בא לתקן את החלב הזה. עכשיו הוא נמצא בחדר, לבד, אבישג רוצה, הוא מסתדר, המלך לא ידע. שזה נכתב הסיפור. תגידו מה זה גבורת הגבורות של דוד המלך. גבורת הלב, גבורת הנפש, גבורת הדעת. אני חושב שזה היה, כשעסקו בספר מלכים, מלך ומילה אחת לזה, מלכות נתפסת בעיני העולם ככוח. מלך הוא יכול לעשות הכל. אחד הדברים שלא עושים מקל היום, ומי שלא עושה, זה כבר שאין מלך היום, אין מלך, כבר אין מי שיכול להורות בהוראה אחת על הרג אנשים, זה פשוט טוב. מלך יכול. אבל מלכות אמיתית, זה לא יכולת לשלוט, מלכות אמיתית זה יכולת לתת מקום. מלך הוא זה שמנווט נכון את חיי האומה. נותן כוח לשבת הזה, כוח לאיש הזה, כוח לאיש הזה, זה נותן סיזון נכון של המלכות. דוד המלך שולט בישראל, דוד המלך מביא את מלכות שמיים. סדר הנכון שהופעל מלכות שמיים בישראל. להתבטא גם כשכבר אין גוף, יש רק נפש עדיין זה נכון. טוב, אנחנו רוצים לראות את ההמשך הזה, את הסיפור של אדוניה בן חגית, איך היא... המשך של הסיפור הזה. אדוניה בן חגית מורד, מנצל את התחושה הנוראית של דוד המלך, פוגע בו, מנסה לפגוע בו. ואז אנחנו רואים דוד מתנער בכל זאת, עוד פעם, לא זז מהמיטה, הוא לא יכול. אבל את כל השנים, אפילו היותר קשים הוא עושה משם, גבורת הנפש, גבורת הכוח של הגבורה.